תודה רבה לבעלי אכסניה, אתה לא נמצאים פה, אני
רואה.
ברשות בעלי הבית, אנחנו נלמד היום על חודש אייר, והשיעור יהיה לעילוי נשמתו של משה בן ישראלה, בן נשמתו עדן.
אמן.
כהרגלנו בקודש, אנחנו נפגשים סמוך לראש חודש כמה שאפשר, ואני חושב שזה גם יום הולדתה של מור, נכון? אז שיהיה לך בעזרת השם מזל טוב, ותתחזקי ותחזקי בעזרת השם, תאריך ימין.
אמן.
וכיוון שאת נוגעת ב... גרעין, החיים שלך, כי חודש זה גרעין, וגם יום הולדת זה גרעין. אז יש לך כאן גרעין כפול, שבעזרת השם יצמח עץ מחודש, בריא, מאוזן, שמח, עם הרבה הרבה שפע לכל המשפחה, אמן.
אמן.
חודש אייר הינו חודש בעל קדושה כפולה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלכל חודש יש זהות משלו, הופעה מיוחדת ששייכת רק לו בכל מימד הזמן. הזמן הוא בריאה אלוהית אשר דרכה האור האינסופי יורד ומתגלה ומופיע בעולמנו לפי שינויי הזמנים. לכן מי שיודע, מכיר, לומד את סוד הזמן, אז בעצם הוא משתווה אל ההנהגה האלוהית שבאותו זמן. כמובן שאם המקום גם כן ידוע, ונפש האדם משתווה לשני המימדים, אז יש לנו מפגש בין שלושת הרבדים המרכזיים בחיינו, עולם, מקום, נפש, אדם, וזמן, שנה. קדושת החירות הלאומית של ישראל אשר החלה לפעום בעולם ביציאת מצרים בחודש ניסן, מצטרפת לקדושת אור המקדש הנמשכת ממתן תורה, חודש סיוון. זאת אומרת שחודש אייר נמצא בין החירות הלאומית, ניסן, לבין הגילוי של הקודש, סיוון. יוצא שאם הוא נמצא באמצע בין שני החודשים החשובים הללו, כנראה שיש לו תכונה גם מזה וגם מזה, והוא מקשר בין גאולה לאומית ראשונה לבין גאולה של קודש, גאולה שנייה. שאכן אי אפשר לקדם, אי אפשר לקבל תורה בלי להיות לאום, בלי להיות עם אשר בחר בנו מכל העמים, ורק אחר כך נתן לנו את תורתו. לכן אנחנו נמצאים בחודש שמשלב גם קדושה לאומית וגם קדושה אלוהית, תורנית, איך שתקראו לזה, מקודש. חודש אייר הוא הממצע בין פסח לעצרת, ויש בזה סודות עצומים. הסוד הראשון הוא הכפילות הזאת שיש בו, שצריך לדעת לנווט בהיסטוריה הישנה והעכשווית, בין שני המימדים הללו. כלומר, התכונה שלו תופיע כל הזמן מחדש בתכונה כפולה שתשלב גם קודש וגם מלכות. בכל ראש חודש ניתנת לאדם הזדמנות להתחבר אל הכוח המתפשט ביקום באופן חדש. לכן הוא נקרא ראש חידוש. ראש חודש זה חידוש מיוחד של האדם ושל הזמן עם התכונות המיוחדות לו. הסגבהו כי ידע שני, יקראני ואענהו. אז יש שינויים, גם בזמן, גם בהופעת השם, ומי שיודע ולומד, כן? אז הוא בעצם מתקשר לדברים בצורה פנימית יותר, יודע לשלב ולנווט ולדעת איך הזרימה האלוהית יורדת לעולמנו ומתגלה כאן. הגמרא במסכת שבת דף עין ה אומרת שאנחנו חייבים כמה שאפשר ללמוד את הדברים האלה כדי להיות כמי שנאמר עליו יודעי בינה לעיתים. מי זה היה? יששכר. חודש זה זמן של חידוש, ושבט יששכר היה יודע להתחדש לפי הזמנים. הייתה להם בינה יתרה, ואנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה. המגמה הכללית היא שבאמצעות כל אותם כלים נשוב אל הסדר הטבעי בחיינו. ואני שולל כאן בכוונה תחילה את הגישה הדתית. כלומר, היהדות אינה דת, אני שב ואומר את זה בכל שיעור כמעט, אלא הופעה של לאום שקיבל ערכי קודש, שאמור להפיץ אותם על כל האנושות. הדעת זו המצאה אנושית ממטה למעלה, שממציאה דברים כדי להתחבר אל האל. אנחנו לא רוצים להתחבר אל האל. האל כבר התחבר אלינו, אנחנו פשוט צריכים לגלות אותו. הוא כבר כאן. אין לנו שום חיפוש אחר האל, האל כבר מצא אותנו. הוא ירד אלינו, וירד השם על הר סיני, ואנחנו פשוט צריכים לתת לו לזרום דרך חיינו הלאומיים, דרך חיינו הפרטיים, כדי לגלות את הערכים האלה לכל העולם כולו. המצאת דת זה רצון לעלות איפשהו לשמיים, וזה גובל בעבודה זרה כמובן. לכן כל התורה שלנו זה חזרה לטבע האמיתי. ותכף נראה שחודש אייר הוא בעצם חודש שמחזיר אותנו מעצם תכונתו הפנימית אל הטבע שלנו. בספרים הקדושים למדים אנו שלכל נושא ישנו היבט חיובי והיבט שלילי. מדוע? כי העולם שלנו נבנה ונברא באופן של שניות, של אפשרות גישה לכאן או לכאן. הרי כל דבר שיורד מן האחדות האלוהית, כשהוא מופיע בעולמנו, הוא מיד מתפצל ומתגלה בשניים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. תהילים 62. זאת אומרת שדוד המלך מלמד אותנו סוד, כל האחדות האלוהית כשהיא מופיעה בעולמנו חייבת להתפרט. לכן בעולמנו יש לי לפחות במינימום של הריבוי זה שניים. אז גם בראייה שלי יש לי שתי זוויות ראייה, זווית אחת שהיא חיובית וזווית אחת שהיא בצד השלילה. כלומר, אני יכול בחיים שלי לראות לאן ללכת, ואני יכול גם בחיים שלי לראות כל הזמן מאיפה לברוח. או לראות את הדברים בצורה פסימית, או לראות את הדברים בצורה בונה וכן מייסדת. והרשות נתונה, וכמובן שתמיד בתוך אחד נמצא השני, ובתוך השני נמצא אחד. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים בעולמנו לגשת בכיוון אחד בלבד. המונו בעולמנו לא קיים. הכל בסטריאופוניה. גם לימוד התורה אינו יכול להתבצע לבד. לכן מי שלומד תורה לבד, יש לו בעיה חמורה, הוא נקרא מת, שנאמר או חבותה או מיטותה. ולכן מי שחושב שהוא יכול להשיג אותם דברים בלימוד לבדו, טועה. בגלל שהוא מסתובב סביב שכלו המוגבל, ואינו עומד מול אדם שיכול לומר את ההפך ממה שהוא אומר כדי לבנות יחד את הרצון האלוהי. אז הוא חושב שהוא מקבל אינפורמציה ומתמלא מזה. אבל זו טעות גדולה מאוד. לכן יש לנו שתי אוזניים. כדי לשמוע בסטריאופוניה את כל מה שאנחנו מקבלים מן המסר האחדותי האלוהי. וכל דבר שיורד לעולמנו מופיע בשניים. וזה הסוד הגדול של העולם, זה סוד הזמן, הזמן הוא שניות כאמור, זה סוד המקום כי זה המרחק בין נקודה לאחרת, גם שניים, וזה סוד האדם, גם הוא שבנוי מאותה תכונה של שניות בגלל שהוא בעולם הזה, כי אם הוא היה אחד אז הוא היה, הוא התברך, אילו הייתיו ידעתיו, כיוון שאני לא הוא, אלא אני נברא והוא הבורא, אז אני צריך לשמור על מקומי. ומקומי הוא בעולם דואלי. והרשות נתונה לאדם לבחור לעצמו את זוויד הראייה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתחנך, לראות את הדברים בצורה בונה, גם אם יש פן של ראייה במרכאות שלילית, אנחנו צריכים לדעת שהפן השלילי הזה מוביל ומוליד, כן, את המחורת, את החיובי. יש לנו דוגמה נפלאה, לצערנו, שיום הזיכרון קודם ליום העצמאות. אנחנו רואים את השילוב הזה של שני צדדים של מטבע אחד. ויהי ערב, ויהי בוקר. ערב זה גלות, זה כאב, זה טראומה. בוקר זה דבר ברור, ודאות, וכל זה נקרא יום אחד. ככה נברא עולמנו. והנה, בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, עליו השלום, נאמר שהאותיות הבולטות בחודש אייר הן פי וו. מה זאת אומרת אותיות בולטות? הקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו באמצעות אותיות. אותיות, פירושו של דבר, מי שמביא אינפורמציה. הרי בארמית, אתה זה בבא. זאת אומרת, אותיות זה באות. מה באות? הן באות מוליכות את הערכים האלוהיים אל עולמנו. לכן הכל עובר דרך מחשבה שהיא גם כן אותיות. כשאנחנו חושבים, אנחנו חושבים באותיות. כשאנחנו מבטאים את המחשבה הזאת, אז הדיבור יוצר בחיתוך מילים ואותיות, ואנחנו מביאים בעצם סימנים לעולם הזה דרך אותן אותיות, המסרים עוברים דרכן. כמו שעכשיו אני עושה, אני מעביר מחשבה פנימית, דרך אותיות, לא נוגע בכם, אבל נוגע בצורה אחרת, הרבה יותר חזקה מנגיעה פיזית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הניח בתוכן הפנימי של כל חודש אות מיוחדת שמתאימה לזמן הזה. אז תעצמו את העיניים ותבינו, וזה מסר שאנחנו מקבלים מלמעלה, כמובן יש עניינים איך לראות וללמוד את זה, אבל לא כאן המקום. ולא כאן הזמן, שבחודש אייר שתי אותיות בולטות. אם יש לכם אפשרות להסתכל על האותיות הללו בעיני רוחכם כל החודש, מה טוב? פי וו. זה האותיות של החודש. כמובן שפי משמעותה ביטוי, וו משמעותה חיבור. זאת אומרת שאנחנו כאן במדרגה שגם כן הערך המספרי של פ זה 80 ושל ו זה 6, 86 זה שם של אלוהים. מה זה שם אלוהים? זו הוויה טרנסנדנטית שעוברת את עולמנו ושיורדת ומתגלה ומופיעה בעולם הטבע. 86 זה גם הערך המספרי של המילה הטבע. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, הוא מתגלה בחודש אייר. יפה. זאת אומרת שכל האירועים שיופיעו כאילו טבעיים בחודש אייר, הם בעצם הופעות, תופעות אלוהיות גדולות מאוד. רק שברידתן לעולמנו מתלבשות כאילו בסיטואציות אנושיות, שכליות, טבעיות, רגילות, ואנחנו לא שמים לב שמדובר בעצם בהשפעה, בהדרכה, בהנהגה אלוהית, בכל מובני המילה. מי שלא מבין את זה, גם לא יאמר הלל ביום העצמאות. שתיהן מניעות את התהליכים האלוהיים השייכים לאותו חודש. על ידי האות פה נברא כוכב נוגה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא סתם מגלה אותיות, הוא בורא דרך האותיות, שנאמר, ברוך שאמר והיה העולם. ברוך אומר ועושה. זאת אומרת שהאמירה עושה. גם אנחנו דרך אגב. על ידי אמירותינו אנחנו עושים. על ידי הדיבורים שלנו אנחנו גורמים למציאות. לכן כל כך חשוב עניין הדיבור. לא מזמן קראנו, כן? לפני יום וחצי. את העניין של הדיבור ולמה הוא מוביל חז ושלום כשהדיבור אינו נכון. נגע צרת כי תהיה באדם. ודרכו מקבל היקום את המוחין המתאימים לזמן הזה. כאן הכדרתי מושג קבלי, מוחין, אבל לא להתבהל, פשוט מדובר במחשבה עליונה שיורדת ומתגלמת בעולמנו דרך הלבוש. כמו כל דבר עליון שכשהוא יורד הוא צריך להתלבש לפי העולם שהוא נמצא בו. אם אני רוצה להיות מורה טוב, אני חייב להלביש את מחשבתי לערך התלמידים. אם אני מדבר לבד, כמו באוניברסיטה, לא אכפת לי מי נמצא מול העיניים שלי, אז אני לא מורה טוב. אני חייב להשוות את מחשבתי דרך הדיבור המתאים למקבלים. אותו דבר עושה הקדוש ברוך הוא. דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יכול היה לתת לנו הכל בשקט מוחלט. כי הוא שקט מוחלט. לא היה צריך להוציא מילה. אבל לא היינו מבינים כלום. לא היינו תופסים שום דבר. אז הוא הוריד את הערך הזה. זה נקרא צמצום. למימדים שאנחנו קצת תופסים. ועוד יותר מזה, כדי להיות ידידותי לסביבה, הוא סיפר לנו סיפורים בתורה. אז כל התורה זה סיפור אחד גדול. כמו ילד שהולך לישון ואמא מספרת לו סיפור. מי שמבין את הנמשל של הסיפור לומד ברצינות. מי שחושב שהתורה מדברת רק בפשט, אז הוא טיפש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמנו כל מיני מימדים, כל מיני צפנים שאנחנו צריכים לגלות, לפענח. ועל ידי האות וב נברא מזל שור. גם זה פילטר שנמצא ביקום, שדרכו עובר האור האינסופי, ומופיע בעולם בדמותו של השור. זאת אומרת שהחודש הזה מתאים למזל שנקרא שור. אז אני בעולם הזה הולך להסתכל מה יש אצל השור. אני רואה שהשור הוא עקשן, אני רואה שהשור הוא חזק, אני רואה שהשור הוא לוחם, ואני מבין שבחודש הזה יש כוח ללחום, לנצח, להיות עקשן, להיות גיבור, וגם להידמות לתכונתו של האיש שנמשל לשור בתורה, כי התורה מספרת לנו סיפורים בקודים. בכור שורו הדר לו. לא. על מי נאמר? על יוסף הצדיק. זאת אומרת שאני מבין שבחודש אייר דמותו של יוסף בולטת בצורה מיוחדת. ואם יוסף בולט, שהוא בעצם הכוח הלאומי של עם ישראל, יוסף זה בגמטריה ציון, כנראה שבחודש יער יקרו דברים שיהיו קשורים ליוסף ולמשיח בן יוסף, זאת אומרת הקמת מדינה. הדברים פשוטים מאוד. הקובע את צורת הגילוי, הערך המספרי של שתי אותיות פי וב הוא 86 כאמור, השווה לשם אלוהים והטבע, כפי שאמרנו קודם. טבע מלשון טבעת, כלומר העולם הזה נראה כסגור בתוך טבעת, אלא שהוטבע בו המסר האינסופי. וצריך ללמוד את המוטבע דרך המוטבע הזה את מי שהטביע. כלומר יש חותם, והחותם הזה השאיר ריק. ברקים אני יודע ששם יש בליטה, נכון? מה שבולט למעלה, בחותם, יהיה
שקוע.
הפוך, בשקע. ומה שרק שמה, פה יהיה מלא. על זה נאמר, עולם הפוך ראיתי. תחתונים למעלה ועליונים למטה. זאת אומרת שלא צריך להתבלבל, ובעולמנו צריך לראות גם כבן אדם, וגם לקנות משקפיים מיוחדים כדי לראות כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו רואה. לכן אנחנו צריכים לקלוט לעצמנו ראייה כפולה. כי עין בעין יראו בשוב השם, כשעינינו האנושיות תהיינה בהשוואה לעין האלוהית כביכול, נראה את עולמנו בצורה מחודשת. מבלי לעזוב את עולמנו אנו. כי מי שמתנתק ועוזב את העולם הזה, או מי שרק בעולם הזה ומתנתק מהעולמות העליונים, הוא חולה. זאת אותה המחלה, רק בצורה אחרת, כמו שאמר המשורר. צירוף שם השם המופיע בחודש אייר הוא יוד, ה, ועוד ה, ועוד ו. זאת אומרת, במקום לראות את שם השם יוד כבב כמו שאתם רגילים לראות אותו בספרים, בסידורים, הוא מופיע בצורה כזאת, ואנחנו כבר למדנו שישנן כאן אותיות זכריות ואותיות נוקביות, שתי ההין הן נקבות, והיוד והוו הם אותיות מצד הזכר. זכר פירושו השפעה, נקבה פירושו יכולת לגלות, להכיל ולפתח. זאת אומרת, ששני השבועות האמצעיים של החודש הן נקבות, ושני השבועות הקיצוניים של החודש הם זכרים. זאת אומרת שאני צריך להבין שיש לי כאן זיכרון, וגילוי באמצע. היוצא מראשי תיבות הפסוק, עכשיו מאיפה יוצאים האותיות האלה, מאיפה הן יוצאות? מירמיהו, מהנביא ירמיהו, יתהלל המתהלל השכל וידוע. פירושו של דבר שבחודש הזה, כי זה הצירוף של החודש, יש בו תכונה מיוחדת של להתהלל, כלומר לומר הלל. המתהלל, מי שיודע להתהלל, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא המהולל בתשבחות. השכל וידוע, אני צריך לקנות לעצמי בחודש הזה שכל ודעת. במילים פשוטות, בחודש הזה אני צריך לקנות שכל ודעת כדי להלל את מי שעליו נאמר מהולל בתשבחות. ואם אין לי שכל ואין לי דעת, לא אומר הלל. פסוק הנושא בקרבו תקווה גדולה בזמן העתיד. הרי הזמן שהפסוק מדבר בו הוא זמן עתידי. יתהלל, לא מתהלל. כלומר, כשהפסוק נכתב, ירמיהו כיוון למה? לעתיד לבוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הכניס בפסוק הזה שיום יבוא ובחודש הזה תהיה בחינה מיוחדת של דעה והשכל. וזה מה שאנחנו מבקשים בברכה בעמידה, וכוננו מאיתך חוכמה, בינה, השכל, דעת, לא חשוב באיזה סגנון. ולפי סדר האותיות, אנו מבינים שחודש יער מסוגל להשגת דעת התורה. דעת התורה. דעת תורה אמיתית. עכשיו, מה זה דעת תורה אמיתית? אם זה היה סתם הכרה או אינפורמציה תורנית, אתה הולך לשיעור ושומע חידושים, וורטים, ואתה חושב שאתה מלא. לא מדובר על זה. אדוני, פה מדובר על דעת. זאת אומרת, על חיבור שמביא ילדים. כלומר, זיווג. כמו שאדם ידע את חווה ופתאום היא נכנסה להיריון. אתה לומד תורה בצורה כזאת? אם לא, אתה צריך לשנות את סוג הלימוד שלך. כל לימוד שאתה עושה צריך להכניס את הלימוד שלך או אותך בעצמך להיריון. שיוליד מההיריון הזה כל מיני חידושים ואתה יכול לכתוב מזה ספר שלם. אם זה לא פועל בצורה כזאת, פשוט הלימוד שלך אינו נכון, אינו פורה. הוא סטרילי. ולכן אתה צריך ללכת למורה שמפרה אותך ואתה מפרה את הרב. ולכן התלמיד נקרא תלמיד מלשון מתיילד. כלומר, התלמיד זה אותיות לידה. הוא מוליד מיילד את רבו על ידי השאלות שהוא שואל בצורה נכונה. ולכן הרב והתלמיד יש להם קשר של איש ואישה. אחד מפרה את השני ויוצאים מזה חידושים, חידושים, חידושים כמו ילדים קטנים. זה התכונה של חודש אייר. וכידוע ספירת הדעת, כי אמרנו השכל וידוע, אז כאן הזכרנו דעת. מה זה ספירת הדעת? מה זה הדעת הזאת? היא מחברת בין רעיון לבין ביצועו של הרעיון. זאת אומרת שאם אתה רוצה להשתוות לזמן הזה, כפי שאמרנו בהתחלת השיעור, אנחנו חייבים לדעת שבחודש הזה אני צריך לקחת רעיון ולהפוך אותו למציאות, כמו שעשינו עם מדינת ישראל, ברוך השם. רעיון שהיה גנוז, מתי? מבריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך ועזך לגוי גדול, מה זה? מדינת ישראל, רבותיי. מדינת ישראל זה ביצוע, זה מימוש הנבואה שנאמרה לאברהם אבינו, לא פחות מזה. ומכאן שחודש אייר בנוי בפנימיותו מן היכולת לאחד בין הרוח לבין החומר. כלומר, כל דבר רוחני אני צריך להגשים אותו, להביא אותו לפה, לגלות אותו בחוש, בדיבור, במחשבה, בדיבור, במעשים. אם לא, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בחלל, זה לא מעניין אותי. כמו אותו אחד שהמציא את הדת של המורמונים, שמעתם עליו? ג'ונסון, לא יודע איך קוראים לו. כן? היה במדינת ניו יורק, ואומר שיום אחד הוא הסתכל בין הערים וראה הר גדול, ופתאום ראה דלת מזהב שנפתחה בפניו, והוא ראה שני לוחות מזהב ומשקפיים מזהב, אז אמרו לו להרכיב את המשקפיים מזהב, כי הוא לא הבין כלום במה שהיה כתוב. אז הוא התחיל לקרוא עם המשקפיים מזהב, אמרו לו אל תגלה את מה שראית, תחזיר את המשקפיים אחרי שסיימת לקרוא, החזיר את המשקפיים, סגר ההר, נסגר, ואומר מאותו יום לא יודעים איפה ההר, איפה הלוחות, איפה המשקפיים.
איפה המשקפיים?
חומר טוב, חומר טוב.
כן? וואלו בריבוע, כמו שאומרים בצרפתים. אנחנו לא מדברים על דברים כאלה, רבותיי. אנחנו עם ישראל שחווה היסטוריה לאומית שגיבשה אותו. זה לא בן אדם שקם בבוקר. זה עם שלם שיוצא עם תהליך ועם היסטוריה. אף אחד לא יכול לשקר לנו. ואנחנו לא ממציאים ולא אוכלים לוקשים. גם כשמשה יורד אנחנו מבקשים ממנו מי אתה, מאיפה אתה בא, אנחנו לא יודעים איזה הקדוש ברוך הוא שמדבר, אתה סתם בלבל לנו, אולי אתה עושה לנו חישוב. הכל בדקנו רבותיי. לכן הדת שלנו, האמונה שלנו חזקה ביותר, אין עם כזה בעולם. כמו שהפסוק אומר בעצמו, היש עם כזה בעולם? הראית עם אשר אלוהים מדבר איתו פנים ופנים כאשר אתה שמעת ויחי? אין דבר כזה. הרי מי מדבר בשם השם בעולם? רק מי שהשם דיבר איתו. ראיתם פעם דת שהשם דיבר עם האנשים? אין דבר כזה, רק עם עם ישראל. לכן רק עם ישראל יכול לספר סיפור כזה. בין הקודש לבין המלכות. וזה מה שצריך להבין. יש כאן קודש ויש כאן מלכות, זה כבר שיעור בפני עצמו. מה זה קודש ומה היא מלכות? ומי שמפריד חז ושלום בין קודש לבין מלכות, טועה ומטעה. קודש זה קודש ומלכות זה גילוי לאומי, פוליטי, של המערכת של הקדושה בעולמנו. בית המקדש זה לא מקום רוחני, זה מרכז תרבותי לאומי. כמו כל החגים שלנו דרך אגב, יש לכם חג דתי בשנה? לא קיים דבר כזה. כל החגים שלנו לאומי. הם לאומיים בלבד. שהרי נברנו כלאום, יצאנו ממצרים כעם, אנחנו חוגגים את לאומיותנו בלבד בכל מיני תכונות, עם ערכים אלוהים ששייכים ללאום הזה. הרב קוק זצ"ל מתייחס לאותה קדושה כפולה של חודש אייר וכותב בעין היה על שבת, מסכת שבת, הזמן יש לו תכונה עצמית. אומר הרב, יש לזמן תכונה עצמית משלו. ותכונה אמצעית, כלומר תכונה של הכנה, של אמצעי למטרה כלשהי, שהיא מעבר לדבר עצמו. לזמן ההוא. תכונה עצמית, אומר הרב, מצד אותם ההופעות והרווחים. האדונים והענוגים של הזמן ההוא בעצמו.
במילים פשוטות אומר הרב, יש בכל חודש בשנה זמנים שאתה יותר בעדינות, ושיש לך עונג, ושיש לך כל מיני דברים מדבוקים בזמן עצמו. אבל אומר הרב, יש גם אפשרות שהזמן הוא רק אמצעי למשהו אחר. וזה החלק שהוא עכשיו מוסיף, והאמצעי היא מצד אותו התוכן שזה הזמן מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה ומלאה מזו שהוא בעצמו מוכשר לזה. זאת אומרת, הזמן בעצמו כאן הוא לא זמן בשביל הזמן, אלא הוא מכשיר אותך, הוא מכין אותך למעלה גדולה יותר. אנחנו נרפאים על ידי הזמן. גם הכאבים שלנו עוברים עם הזמן. הזמן מרפא. הזמן עושה את שלו. יש תכונה מיוחדת בזמן. הזמן בונה. זמן בגמטריה זה שני שמות קודש, של מה ובן בתורת הקבלה. זאת אומרת של זעירנפין ומלכות. יש זיווג בזמן. הזמן הוא זיווג פנימי מיני ובה, שמוליד בנו שינויים. בנקודה העמדתית בחוגו המיוחד לו. ולכן כל זמן מופיע בחוגה, כלומר בצורה עיגולית, כן? על חוג הארץ, זה על כיתור הארץ, זאת אומרת על מעגל הארץ, זה נקרא חוגה בעברית, לכן יש לנו חגים, כי הם בעצם מופיעים בצורה עיגולית. והרב מסביר כי חודשי השנה בשעה שהם בעלי ערך עצמי, הינם חודשים מלאים. זאת אומרת, אם אני רואה שיש חודש שהוא חודש כבד עם הרבה ערך, אז הוא יהיה מלא. ככה אתם יודעים אם החודשים מלאים או לא. למשל, חודש ניסן, חודש מלא, נכון? יצאנו ממצרים, אז הוא חודש מלא. חודש סיוון, מתן תורה, גם כן מתן תורה, גם חודש מלא. אתם מבינים? מה עם חודש יר? בעוד שאלה שמשמשים כמעבר בלבד, ועכשיו אתם מבינים שחודש יר הוא מעבר כדי לקשר את ניסן לסיוון, הם חודשים חסרים, וכך מנסח הרב את הדברים. תסתכלו איזה יופי. בחודשים מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. כלומר, אומר הרב, כל מה שאמרתי לך זה מופיע בחודשים, אם הם מלאים או חסרים. המלאות, כלומר החודשים המלאים, מורה על הרחבת הזמן מצן תוכנו העצמי. כלומר, בגלל שהחודש הזה הוא בעל משקל, מה רוצים לעשות? להעריך אותו. שיהיה קצת יותר. כי יש לנו הרבה מה להרוויח בו. אז הוא הופך להיות חודש מלא. והחסר מורה יותר על תכונתו האמצעית בגלל שהוא רק אמצעי ל... אז לא צריך להרחיב אותו. אז מצמצמים אותו, אז הוא הופך להיות חודש חסר. הרב ממשיך וקובע שבחודש יר מופיעות שתי הבחינות יחד. איך? מה, הוא יכול להיות מלא וחסר? והוא לפי הגדרתו של הרב אותו החודש הממצע בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה. אני רק מזכיר לכם שכשהרב כותב את זה, אין עדיין את מדינת ישראל. כלומר, הרב אומר בנבואה, בחודש הזה יהיה משהו שיחבר בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. איזה יופי. מה יכול לחבר בין יציאת מצרים, שזה לאומיות, לבין מתן תורה, שזה קודש? רק מנגנון שמסוגל להכיל בתוכו את שני המימדים גם יחד. מצד ייחוסו אל הגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממציא. אומר הרב, יש לו, הוא בין שני הרים גדולים, לכן הוא הר גדול מעצמו, בלי שהוא ירצה אפילו. שלעומתו מצטייר תיאור החוסר בחודשים. אז בגלל שהוא רק ממצע, בגלל שהוא רק הכנה ל, אז אתה רואה שהוא חסר בחודשים, בזמן, בימים. אבל יש עוד אופן באמצעית שהיא מטרה לעצמה. כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות. תראו כמה קודים הרב מכניס כאן. אומר יש כאן שני אורות. כלומר, גם לפן הלאומי הוא קורא אור, וגם לפן העליון התורני הוא קורא אור, והוא אומר שזה שני אורות. הקניין של יציאת מצרים, עכשיו הוא מסביר את זה. מה הרווחנו? מה קנינו ביציאת מצרים? הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה. אי אפשר יותר ברור מזה. כלומר, מי יצא לחירות ביציאת מצרים? לא אנשים. עם ישראל, האומה, הלאום. והתכונה של מתן תורה, אומר הרב, הלא היא אותו האור האלוהי, זה כבר אור שבא מלמעלה, כדי למלא את מה שקיים עכשיו בלידתה של האומה הזאת, שראוי להיקלט רק ביות העצמות הישראלית כבר משוכללה ומוצאה לאור. אני אתרגם לכם, רק אם יש עם, אז יכולה לרדת תורה לעולם הזה. לא תרד בחיים, לא תרד תורה לעולם, אם אין הופעת האומה. כלומר, היה צריך לחכות מבריאת העולם למה? ליציאת מצרים, להופעת עם ישראל כדי לתת תורה. למרות שהתורה כבר קיימת, היא רק מחכה. למה היא מחכה? לעם, לאומה. אין אומה, אין תורה. החודש האמצעי, עכשיו קורא לו הרב, כמו שקוראים לו בנביא, ירח זיו. למה קוראים לו זיו?
אור,
נכון? זיו זה יותר מאור. זה אור ש... מתפשט, שזב, שהולך, נותן את זיוו, לא זב בבית, כן? הוא אשר קלט את ההכשר, תשימו למה אומר הרב, החודש הזה שנקרא זיו, הוא קלט את ההכשרה הזאת, המורכב של העצמות, תראו איזה יופי, כמעט הוא אומר עצמאות, אבל זה אותו דבר, כי להיות עצמאי ולהיות עצמי זה היינו אח. שקולט את העצמות הטיפוסית הישראלית. אתה כמעט רואה את הבלורית. והקליטה העליונה של אור התורה. ומתוך אופיו המיוחד, אפשר לדבר ככה אם אתה לא נביא? מתוך אופיו המיוחד, יש בו גם כן משום תוכן עצמי מורכב. הוא בעצמו מורכב. מה זה מורכב? זה מעשה מרכבה. יש בו שתי בחינות שבונות אותו. שעל כן אייר דהי שטה עבורי עברוע, עבורי עברוע. כלומר, תרגמתי לכם את זה בסוגריים, אייר ששנת יציאת מצרים מעובר היה. אמרתי לכם מקודם שהוא חודש חסר. פה משלים לנו הרב ואומר לנו, דע לך שביציאת מצרים עברו את החודש הזה. כלומר, הוסיפו לו עוד, כאילו למלא אותו, כי ידענו שהוא חודש ממצע בין גאולה לאומית לבין גאולה תורנית. מתאים הוא חודש יר של ימינו, עכשיו זה אני פה היום, לחודש יר שבא לאחר גאולת מצרים. זאת אומרת, אנחנו ממש בהמשך ההיסטוריה, כן.
אבל פעם החידוש של החודש היה תלוי בגילוי, בעדות על הלבנה.
נכון. נכון, ולכן התחילו באמת, הפעם הראשונה בהיסטוריה, מתי? בחודש, שנאמר, החודש הזה לכם. שם התחילו ממש לעבר. בספר מלכים, עכשיו תשימו לב איך הדברים מופיעים, אנחנו עוברים קצת לנח. בספר מלכים פרק ו' מכונה חודש אייר בשם חודש זיו, משם לקח הרב את מה שהוא אמר. הוא מתואר בו, מעניין, בניין בית המקדש על ידי שלמה המלך. כלומר, שלמה המלך, מתי בונה את בית המקדש שלו?
באייר.
הראשון או השני זה?
הראשון.
הראשון, בחודש אייר. זאת אומרת ששלמה המלך יודע, שלמה המלך הוא החכם מכל האדם, שבחודש הזה בדיוק אפשר לבנות את מה? את בית המקדש. עכשיו, מה זה בית המקדש? זה מקום שאפשר לחבר בו בין מה למה. בין האור של התורה לבין המלכות של עם ישראל. זאת אומרת ששלמה המלך מבין שהחודש הזה מיוחד לזה. כלומר, אם הייתי עכשיו בזמנו של שלמה המלך, הוא תכנן שלמה המלך לעשות את יום העצמאות שלו, מתי? בחודש אייר. מעניין. פשר הכינוי מבואר במסכת ראש השנה דף י' א'. עכשיו תשימו לב איך הגמרא מתייחסת לדבר הזה. מה אומרת הגמרא? למה קוראים לחודש הזה חודש זיו? אומרת הגמרא, מפני שנולדו בו זיוותני עולם. מי זה זיוותני עולם? האבות, אברהם, יצחק ויעקב. כך אומרת הגמרא. יש מחלוקת מתי הם נולדו, שם היא אומרת שהם נולדו בחודש אייר. עכשיו, מה זה מעניין אותי מתי האבות נולדו?
הם מחברים.
לא. הם לא מחברים, הם שורש. זאת אומרת, כל אחד מהם, אברהם, יצחק ויעקב, זה משולש שדרכו יורד האלוהי לעולם הזה. זאת אומרת שאם הם נולדו בחודש יא, כלומר הקדוש ברוך הוא בחר שהם יופיעו בעולם הזה מתי? בחודש המתאים לפי מה שאמרנו בתחילת השיעור. אז איזה חודש מתאים להופעת האומה והשורש של האומה? יא, עוד פעם, ריבונו של עולם. ואתה שואל את עצמך בפלפולים, אתה בטוח שצריך לעשות עם ברכה, בלי ברכה את העלם? לפי זה יסודה של האומה הישראלית הופיע לראשונה בחודש יער. זה לא מספיק, ספר הזוהר. בספר הזוהר במדבר קי"ז מוסיף רעיון פנימי המגלה שבחודש יער מתחיל להתפשט הזיו העליון על העולם. איך? אומר הספר, ספר הזוהר, בחודש הזה כל הערכים העליונים מתחילים לזרום בעולם. מתי? כל שנה. עכשיו אנחנו התחלנו את החודש? אנחנו אמורים, לא בגלל שלמדנו. אם היינו טבעיים, היינו מרגישים את זה. הבעיה שלנו זה כשאתה לומד, אתה אומר, וואלה, אולי אני ארגיש משהו. לא, אני צריך להרגיש. זה כמו שהיום אומרים לך, מאיפה אתה יודע שזה אמיתי? בגלל שזה כתוב. להפך, זה כתוב. בגלל שזה אמיתי. להפוך. אותו דבר אנחנו. אתה מרגיש כששבת נכנסת? או שאתה כל חמש דקות מסתכל על השעון? באיזה שבת נכנסת היום? באיזה שעה שבת נכנסת? שאלה של אדם שאין לו גילוי. אנחנו חולים. כששבת נכנסת, אתה צריך חיוך על הפנים באותה שנייה. בלי לדעת, בלי שום לוח שנה. זאת הבעיה שלנו. אנחנו הכל כתוב על הלוח, לא על הלוח של הלב, על המקרר, קר, כפו. אומר ספר הזוהר, אם היית מרגיש, רבי שמעון בר יוחאי, רעיון פנימי המגלה שבחודש יר מתחיל להתפשט הזיו העליון על העולם. ומכאן שמו של חודש זיו בו מתחבר את האידאה האלוהית עם הבריאה והוא סוד הזיו המתפשט אז. 2000 שנה, רבי שמעון בר יוחאי, אומר החודש הזה מיוחד לזה. בהקשר לחודש זיו כתב הרב קוק זצ"ל. עכשיו תראו מה אומר הרב. תמיד אנחנו חושבים שכבר קראנו את כל כתבי הרב, ופתאום כל הזמן עוד דברים, מאיפה הוא הביא את זה, מאיפה זה ומאיפה זה. זה בלי סוף. ויש עוד כתבים שבדרך. עוד לא יצאו בכלל. בהקשר לחודש זיו, כתב הרב קוק זצ"ל, הגבורה העילאה. פה הוא כבר מכניס עניינים של קבלה, אני אתרגם לכם את זה בפשטות. קודם כל גבורה עליונה, כלומר גבורתו של מי? של הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא. מה הם היו תלמידיו של רבי עקיבא? חיילים ותלמידי חכמים, שניהם. כלומר, הם היו לומדים בישיבה, והם היו גם כן לוחמים בצהל. מעניין, לא? ישיבת ההסדר. משהו כזה. זה פשוט לא מוציא לכם את הפיוזים? אתם לא מבינים שכל התורה בנויה על זה? איך אפשר לשקר לנו דורות ולילדים שלנו להמשיך לשקר? הגבורה העליונה של תלמידי רבי עקיבא, והצפונה של קדושי הקהילות, תשימו למה הוא אומר פה. כלומר, החכמים שיודעים גם להילחם, והחכמים שיודעים כוונות המקובלים, מתחברות יחד באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. איזה יופי. כלומר, איפה אפשר למצוא תלמיד חכם שהוא גם לוחם ביחידה מובחרת בצהל? רק בזוהר הקדוש. כלומר, אם תלמד זוהר, אתה תלמד את האידיאל הישראלי. אתה תבין מה צריך להיות איש ישראל אמיתי. איפה זה מתחבר? אצל רבי שמעון בר יוחאי, באור הרזים, באוצר הרזים שלו. זאת אומרת, כל הזוהר מדבר רק על החיבור ועל השילוב המנצח הזה. בין דתיות ללאומיות. דברי הרב מבליטים את מהות הגבורה הגנוזה בעם ישראל. והוא מכנה אותה בשם תארים גבורה אילאה וגבורה צפונה. ובנוסף לכך מייחס הרב את שתי הבחינות לאוצר הרזים של רשבי. מה זה כל הדברים האלה? אז קצת הסברתי, אבל עכשיו בטקסט. הגבורה העליונה היא הגבורה האלוהית העומדת ביסוד הבריאה. למה קוראים לה גבורה העליונה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באיזה מידה? בדין, בגבורה. אם הוא לא היה בונה ובורא את העולם בגבורה, לא היה עולם. כי מה זה גבורה? זה גבולות. זה נקרא בריאה, נכון? לתת גבולות לכל דבר. אז בשביל לתת גבול, מה צריך? גבורה. כלומר, מי הוא הגיבור האמיתי אצלנו? מי שיודע לכבוש ולתת גבולות לכל דבר. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא גיבור? כן, למה הוא גיבור? את איזה כוח הוא כובש? את כוח החסד שלו. כי אם הקדוש ברוך הוא מתפשט בלי גבולות, הוא היה שורף את כולם. אז הגבורה שלו זה צמצום של ההתפשטות שלו. אתם מבינים את זה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בגבורה עליונה. באמצעות גבורה זו, מעמיד הבורא את עולמו ומחייהו בכל רגע נתון. גבורה זו עמדה גם ביסוד מתן התורה. למה? תורה מפי הגבורה שמענו. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא כדי לתת לנו את התורה גם כן צמצם את עצמו. כי תתאר לעצמך שהוא נותן לנו את התורה העליונה כפי שהיא. מה היינו רואים? שום דבר, היינו נשרפים. גם את זה הוא צמצם וגימד והוריד את זה למימד שלנו כדי שנראה משהו. הגבורה העליונה הוציאה מן הכוח אל הפועל את מחשבת השם בעולם, בעולם חומרי ומעשי. זאת אומרת, המחשבה העליונה עכשיו הפכה להיות מציאות. ובאמצעותה התחוללה ההשקה הראשונה, כן? החיבור הראשון. בין הרעיון האלוהי העליון לבין גילוי החומר בתחתונים. אתם תתארו לעצמכם את המעבר הראשון בין האינסוף לבין הסוף. כן? השנייה הזאת שהאינסוף הופך להיות חומר, מתגלה בחומר. זה העניין. זאת גבורה עליונה. כלומר, איפה נמצאת הגבורה הזאת היום? כמו שתמיד היא נמצאת. אבן השתייה זה החומר הראשון של כל היקום. אתם יודעים את זה, נכון? איפה זה נמצאת אבן השתייה עכשיו?
בהר הבית,
נכון? אסור להיכנס לשם. לראות את האבן הזאת. זה קודש הקודשים. למה זה קודש הקודשים? למה בית המקדש שם? בגלל ששם מחוברים העולמות. משם אין סוף הפך להיות סוף. מאידך, הופיע הגבורה הזו גם במישור האצילי במתן תורה לישראל. זאת אומרת, לא רק שהדברים מופיעים בחומר, אחרי זה מופיע גם כן בתורה. התורה זה אור האצילות, זה דבר גבוה. ומדובר אפוא בגבורה כפולה, שוב פעם. גם את התורה שהיא קודש קיבלנו בגבורה, וגם את בריאת העולם שהוא חומר, קיבלנו בגבורה, נכון או לא? אז הכל נעשה בגבורה. שנקודת הזמן המקבילה לה ביותר היא חודש אייר. זאת אומרת שלפי רבי שמעון בר יוחאי, מתי הגבורה העליונה והגבורה התחתונה מתחברות? בחודש אייר. זאת אומרת שאנחנו צריכים בחודש אייר לגלות מה? גבורה. ומה גילינו בחודש אייר בהיסטוריה של המודרנה? גבורה. הרי מה זה הקמת מדינת ישראל? זה סיפור אחד גדול של גבורה. ועדיין זה ממשיך. אבל זה התחיל בחודש המיוחד לזה. דרך אגב, חכמי הקבלה אומרים שהגאולה באה דרך איזו ספירה? גבורה, גם היא. למרות שאנחנו חושבים שגאולה זה חסדים, נכון? לא. גאולה זה בא דרך הגבורה. ואם אין גבורה, אין גאולה שיכולה להופיע. כי הגאולה זה החזרת המידות והמימד הטבעי של כל דבר, חזרה לסדר. זה נקרא גאולה. כשאני מחזיר לעצמי את האדמה, איך זה נקרא?
גאולה.
גאולה.
פשוט מאוד, אני מחזיר את הדברים לבעלים, לסדר הנכון. אני גואל את האדמה. ואחרי זה אפשר לגאול דם, ואפשר לגאול כל מיני דברים, קרקעות ואנשים ודעת ודיבור ולא יודע מה. יש מיליון גאולות. המשלב ביסודו חודש יב את התורה ואת המלכות. שוב פעם, אני מזכיר לכם את המדרש המפורסם, חכמי הדורות, הקדוש ברוך הוא מדבר עם החכמים ואומר להם, לא יפה עשיתם, שזכרתם את תורתי ולא זכרתם את מלכותי. נעשיתם רק תורניים. איפה המלכות? תורה אני יכול ללמוד גם בארצות הברית. אבל לחיות כאומה, אני יכול רק על אדמתי. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד, איפה בארץ, אומר הזוהר.
תפארת גדולה.
זהו. אי אפשר אחרת. מובנת איפה בחירתו של שלמה המלך לבנות את בית המקדש דווקא בחודש זיו. בו מתפשט לפי דברי הזוהר הקדוש הזיו העליון על כל היש, וקובע בו את חותמו. אם היו לנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות, כן? היינו צריכים לראות את זה, כמו שאנחנו אומרים בעלל. אנחנו אומרים בעלל, צוחקים על אלה שיש להם אוזניים והם לא שומעים, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכון. אבל לא לשכוח, כמו הם יהיו כל עושיהם. אנחנו אסור לנו ליפול למלכודת הזאת ולהפוך חס ושלום לאנשים שיש להם עיניים והם לא רואים. משמעות כפולה יוצאת איפה מן הגבורה העליונה, המכילה בקרבה שתי מגמות, יסודות גשמיים ויסודות שמיימיים. תראו איזה יופי, מי שאין לו את זה בחיים הפרטיים שלו, ואני עכשיו מתייחס לכל אחד מאיתנו, אדם בריא, אדם מאוזן, חייב להיות בעל שני מימדים אלה. הוא צריך להיות מלא ביסודות גשמיים, אבל מלא גם כן בתוכן עליון. וזה השילוב שהופך אותו לבן אדם הרמוני ומנצח ושמח ומאושר. גילויה הכפול של הגבורה העליונה מהווה, כן, מהווה שני צדדים של מציאות אחת כוללת, אשר דרכה התביע יוצר כל את חותם גבורתו בבריאה. במילים פשוטות, חודש יהוא המגלה הכי טוב את השילוב בין שני הכוחות האלה. כל אחד מהחודשים הוא פן אחד, כיוון אחד. באייר יש את הכל. אמרתי שאדם בריא, זה מה שיש לו את הכל בצורה כזאת. לכן מה זה הראשי תיבות של אייר, דרשו חזל?
אני
השם רופאיך. זאת אומרת, אתה רוצה להיות ברפואה שלמה? תחיה לפי המנגנון הפנימי שנמצא בחודש אייר. זה הסוד. הרב קוק מסביר שרק במידה ותיבנה גבורת הלאום וגבורת הפרט על יסוד גבורה הזאת ובהתאמה מכוונת למגמתה האלוהית בשתי צורותיה המאוחדות, יתגלה העניין האלוהי בעולם. לא פחות מזה. אתה רוצה לגלות את השם? אתה צריך להיות בהשוואת הצורה. הרעיון הגנוז בחודש אייר מתברר בדברי הרב. תראו מה הוא אומר עכשיו. את הגוף אין אנחנו עוזבים, אסור לעזוב את הגוף. לא את הגוף הפרטי ולא את הגביה הלאומית, אסור לנו. זה מה שעשינו כל זמן הגלות. הנשים היו רזים, רזון, העיקר שיהיו לופטמנש באוויר, חיברים, לבנים. זה לא ככה. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי אם מנצחים אנו אותו, מה זה מנצחים אותו? לא, הופכים אותו לנצח. זה מה שצריך לעשות עם הגוף, לתת לו עוצמות שגם הוא יהיה נצחי. ויודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב, כן, היום מישהו ידבר ככה, יזרקו אותו לכלא. יודעים שהיצר הרע והיצר הטוב יצירה אחת היא מידי אל עולם. מה אתם כל כך פוחדים מהיצר הרע? זה יצר החיים, זה אהבת החיים. אנשים לא מבינים את זה. לכן לא יודעים גם לטפל בו. כשאתה אומר למישהו, יש לך יצר, וואי, 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 מלחמת היצר, מיד מלחמה.
זה גם יוצר.
למה אתה הורס את היצירתיות שלך? תנווט אותה, תכוון אותה, תן לה חיים טובים. כמו כן, עולם הזה ועולם הבא ממשיך הרב. העולם החברתי, המשטרתי, הרוחני, התיאורי, המוסרי, האידיאלי, הממשי. הכל חטיבה אחת היא והכל עולה במעלות הקודש ומשועבד לרצון גבוה. מוריי ורבותיי, מי שחי, אם היינו חיים במצב כזה, ואנחנו הולכים לשם, לאט לאט. הנה המפתח. כל פעם מחדש מדגיש הרב זצ"ל כי העניינים המעשיים בישראל אינם מנותקים מערכי הרוח. ושכל הרבדים שבמציאות משועבדים לרצון גבוה. סדרי החברה והכלכלה שבישראל דבוקים לערכי המוסר ולכל האידיאלים של האומה. לא צריך להתאמץ כדי להיות עני. להפך. כל אחד מאיתנו צריך לעשות כמה שביכולתו כדי להתעשר. למה? כדי שהמדינה שלך תהיה עשירה. כדי שהברכה תרד דרכנו לעולם. החידוש הוא שאפילו כוחה ועוצמתה של האומה, מבחינה פיזית, לא יביאו לחורבנו של העולם. כלומר, מי שחושש ממה שאמרתי עכשיו, הוא אומר, וואי, 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 אם נהיה יותר מדי בחומר, אז נלך לאיבוד. אומר הרב קוק, חס ושלום, זה כן, אצל כל האומות, בעם ישראל אין בכלל פחד מזה. כמה שתהיה בחומר, שום החומר לא יאכל אותך, כי אתה ישראל. לא יביאו לחורבנו של העולם. למה? מאחר וגם הם קשורים למגמות העליונות של תיקון העולם. לא כן הדבר אצל אומות העולם, המבססות את חילן על כוח הזרוע בלבד, בלי שום קשר ליסודות הקודש. אנחנו לא כאלה, אין מה לפחד מזה. יסוד השוני בינינו לבין שאר האומות נעוץ בעובדה שגבורתנו משקפת את הגבורה של מעלה. זה רק השתקפות, אנחנו מראה. לכן אין חשש שזאת תהרוס את הבריאה, אלא אדרבה, מקימה אותה. כך מופיע הרעיון בדברי הרב עצמם, גבורתנו עדינה היא. גם אם קוראים לזה גבורה, זה מלא עדינות, אומר הרב. אי אפשר שתהיה גבורת חורבן וחיליון. הגבורה האלוהית בעולם אינה נפגשת במה שחוץ להימצאתה, וקל וחומר שאינה נפגשת במה שחוץ לשלטונה. זאת אומרת, כל אחד מקבל לפי מי שהוא, ואנחנו יודעים מי אנחנו. צריך לבטוח בעצמנו, ביסודות של הקודש התמונים בנו. אם כן, היא בכל תכסיסי המלאה עומק רחמים. גבורת ישראל מבוססת על הזכירה, בשם מי באים הרכב והסוסים. תראו איזה יופי. אף פעם לא נשכח את זה, שאנחנו יודעים מי הוא בעל המלחמות באמת. כאן יסוד הגבורה מתגלה בכלי המלחמה. זיכרונם של ישראל אינו זיכרון פסיבי, כי אם המשכה ממשית של השורש אל הענפים. אתם איתי, כי אני רואה כבר איזה 3-4 כבר שבעולם הבא. כן. להמשיך או... זה רק כדי לעורר אתכם, סתם, אני ממשיך, בין כל הקומה. אם הייתם אומרים לי לא, הייתי מפסיק.
הבריאות.
זוהי הגדה. מה זה הגדה?
המשכה.
המשכה. לא הגדה, כן, של תינוקות. הגדה בה, המשכה, של ערכי השמיים על הארץ, שעל ידה מתעדנת הגבורה ומתחילה להתגמות בתכונותיה לגבורה היהודית. אל תפחדו להיות גיבורים. אנחנו גיבורים. והגבורה שלנו לא תשנה שום דבר בעדינות של הקודש שלנו. זכירת המקור כדי לעשות חיל בלטה ביותר במלחמת עמלק, בשעה שהחלשתו הפיזית לובטה בהרמת ידיו של משה כלפי מעלה. ראינו את זה אצל מלחמת עמלק. המקובל נלחם, משה רבנו, והחיילים נלחמים עם יהושע. להזכיר להם לישראל את מי שנטע בהם את הכישרון ואת הכוח לעשות חיל, בשם מי הם תמיד יוצאים לקרב, אז והיום. כל הזמן זה אותו דבר, רבותיי, ואל תפחדו, כל חייל צהל יודע את זה בתת מודע, גם אם הוא לא יודע להסביר את זה בפה. בשעה שידיהם של ישראל פועלות בנאמנות לליבם המשועבד לרצון גבוה, כשישראל מעוגנים בניצחונו של מקום, מתחזקת אצלם הגבורה הלאומית המאפשרת לישראל לגלות את שם השם בעולם. זה מה שבאנו לעשות, וגם דרך המלחמות אנחנו עושים את זה. איך אני יודע? כי אחרי המלחמות מה בא?
פתאום כולם...
אהבת השם.
יש לנו פסוקים. בעל מלחמות,
זורע הצדקות,
זורע הצדקות, מצמיח ישועות. זה הולך לפי הסדר. למה אתם הולכים לחפש רחוק? חפשו כל הזמן פסוקים, הכל כתוב. החוט השוזר את הגבורה האלוהית לגבורה לאומית הולך ומתפרד בלבושיהם של גיבורי החי שבישראל, חיילים שלנו. אף אחד לא יכול לשבת במחיצת אדם כזה, תדעו לכם. ואם הוא נרצח על היותו יהודי, כן? בגן עדן עליון, אף אחד לא יכול לשבת במחיצתם של אנשים כאלה. זה דבר שאי אפשר להבין את זה. הגבורה הישראלית מתוארת ביתר שאת ביחס לגדעון. סיפור תנכי. אתם מכירים את הסיפור של גדעון? מלאך השם מתגלה אליו בעת שהוא חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. זאת אומרת, יש המדיינים כבר מתחילים לשלוט על כל ארץ ישראל, אכלו להם את כל החיטים, אכלו להם את הכל. וזה מבטא את הצד המעשי האמיץ שבגבורת גדעון. כלומר, גדעון הוא רוצה לעורר את המורל של החיילים ושל כל העם. אז הוא אומר, תשמע, אי אפשר להמשיך בצורה כזאת. גדעון מגיב בתקיפות לדברי המלאך, בא לו מלאך, ואומר לו, השם עמך גיבור החיל. שזה יופי, כל אחד מאיתנו היה אומר, וואי, הייתי מלאך, אשתי היקרה, בטח נמות. מה הוא אומר לו? אתה מלאך אתה? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור. אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא? לך תגיד לו איפה אתה הקדוש ברוך הוא. אמרו לנו שאתה מלא נפלאות. עשית עם אבותינו הרבה דברים ביציאת מצרים. הלא ממצרים העלנו השם. תראו איזה חוצפה. ואתה נתשנו השם ויתננו בכף מדיין? זה אתה אומר לי? ברוך תהיה גיבור החיל? לך מפה. לכאורה מה הוא צריך לעשות עכשיו? עונש מוות. בשלב זה מתגלה את התכונה השנייה של הגבורה. הצד העליון שבה. לטובת ישראל. לא רק שהוא לא יקבל עונש, אלא להפך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה אתה מגן על עם ישראל? כשמישהו אומר לשון הרע עליהם, למה יכולים להגיד לשון הרע על עם ישראל באותו דור? כי כולם, עובדי עבודה זרה, בתהרה. אין יותר מזה. וגדעון מה הוא אומר? למה אתה עוזב אותנו, הקדוש ברוך הוא? ואתה אומר חס ושלום, בטח שיעזוב אותם. המלוכלכים האלה. חז ושלום, גדעון לא מדבר ככה. יש פה גבורה, גבורה של אהבת ישראל באשר הוא, למרות שהוא לא חושב כמוך. ובאותו רגע ממש, כבר לא המלאך מופיע. מי מופיע? הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואומר לו גדעון, לך בכוחך זה. ככה אני רוצה שיהיו יהודים. עם הכוח הזה תלך ואתה תנצח. שלימד את הסנגוריה על בניי, אומר רשי במקום. פלא פלאות. מי שמלמד זכות על עם ישראל, הוא הגיבור האמיתי. זוהי תכונתו היסודית של חודש אייר. המשלבת כאמור את שתי בחינותיה של הגבורה, את צידה המעשי יחד עם כוחה האצילי. ומה שדרשו חכמים על ראשי תיבות יער, אני השם רופאיך, לדעתי, כן? יואל, מכוון אל רפואתנו הנדרשת מן הקטנות, ומן החשיבה שהכל צריך לרדת עלינו מן השמיים, בעוד שאנחנו מתנהלים בפסיביות בכל שלבי מהלכי הגאולה. מחכים שזה ייפול עלינו. מזה צריך להירפא. מזה אנחנו ממש ממש חולים. להפך, עלינו לשאוב מן הכוח המשולב של הגבורה כדי לחיות את החודש הזה על פי הקריטריונים המתאימים ביסודות. אני חושב שאם קצת הצלחתי להמחיש איך צריך להגיע ליום הזיכרון וליום העצמאות, לפחות השנה, בעזרת השם להבין שקורה לנו משהו אלוהי, זה לא איזה חג לאומי שמישהו ימציא. לא לפחד, יש לנו עוגן אפילו של קודש, הרבנים הראשיים בכל הדורות במדינת ישראל קבעו את זה. אל תפחדו, אתם כולכם נופלים בכל מיני, הוא אמר והוא אמר שלא והוא אמר שכן. יש רבנות ראשית לישראל מקדמת דנן, והיא קבעה שזה יום קדוש. וכל גדולי ישראל בכל הדורות קבעו שזה יום קדוש מאז הקמת מדינת ישראל. אין לנו להסתכסך עם שטויות ולהכניס את עצמנו לכל מיני ספקות בעניין הזה. אנחנו יהודים פשוטים מאמינים שכל מה שקורה לנו זה בהנהגת השם. גם בקטע של ההיסטוריה הזה דווקא. ודווקא בגלל שזה כל כך גנוז וכל כך מלובש במעשים של גבורה לאומית בלבד. זה לא נכון, הגבורה הלאומית מלאה בגבורה אלוהית. יהי רצון שיהיה לנו חודש מבורך,
אמן.
חודש של גבורה,
אמן.
חודש שאנחנו נוכל לשים את הגבולות בחיינו,
אמן.
מה אני צריך לזרוק מהחיים שלי, מה מיותר, מה אני צריך לשמור בחיים שלי, לסלק את כל מה שמיותר ולשמור את כל מה שנחוץ לי, כדי לבנות ולהיבנות מחדש, ובמיוחד לחזור לטבע האמיתי שלנו. ולא להתבלבל ולא ליפול לספקות ולכל מיני פחדים. אנחנו ננצח כי נברנו כדי לנצח, כי אנחנו עם של נצח. חודש טוב.
אבי. איפה אבי? שבוא...
אמרתי את זה, שיש מי שאומר זה, אבל אני אומר פה, 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 אבל אני